היום כף בטבת היה יום פטירתו של הרמב״ם. לא יודע אם זה שווה יורצייט לא להגיד תחנון הרמב״ם, אבל בכל זאת רבי גדול. ואני רוצה לפתוח במשפט שבו פותח הרמב״ם, את אחת מהמשניות, אחד מפירושיו במשניות במסכת אבות. לא ניכנס לסוגיה הזאת, גם אליה ניכנס פעם. הדברים הקשים של הרמב״ם בפירוש המשניות באבות, כשהרמב״ם הולך לדבר על דברי רבי צדוק, שאמר לא תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם, הרמב״ם מביא את דבריו החריפים מאוד 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 על האיסור המוחלט לדעתו בלהתפרנס מן התורה. דברי הרמב״ם חייבים לימוד בפני עצמו, לא ניכנס לזה עכשיו. כשהוא מקדים את דבריו לפירוש, הוא יודע שהוא לא ימצא חן כל כך בעיני כולם. הרמב״ם כותב כך: כבר חשבתי שלא לדבר בצוואה זו, מפני שהיא ברורה, וגם מפני שאני יודע שדבריי בה לא ימצאו חן בעיני רוב גדולי התורה ואולי אף כולם. אבל אומר ולא אשים לב, ומבלי לחוש, למי שקדם ולא לממצאים. צריך להיות רמב״ם. כך הרמב״ם פותח. זה הרמב״ם שלימד אותנו את שמה האמת ממי שאמרה, את האמת הטהורה, את האמת הגדולה. ואני בעניותי רוצה לדבר בדברים שאני בטוח שימצאו חן בעיני התורה ואין בהם חידוש. אבל כיוון שאפשר שלא ימצאו כל כך חן, מפני שיכול להיות שהם קשים, הם קשים מאוד. אני מבקש להתעלות בפתיחה הזאת של דברי הרמב״ם לכל הדברים שיבואו. סתם יום זכאי, על ידי זכאי. האמת היא שלדברים שאני אומר עכשיו לא חשבתי להגיע, הגעתי להם בעקבות סיפור שדיברו איתי בו ממש לפני זמן קצר. קרוב מאוד לשיעור. וכיוון שהדברים מסעירים אותי, לא מפני שהם חדשים, אלא מפני שלדעתי אנחנו לא מדברים עליהם מספיק ולא מטפלים בהם כדבעי, אני מרגיש חובה לעסוק בהם. אבל לפני כן, תודה רבה. פסוק אחד בפרשה שלנו. אינני יודע כמה שנים היה משה רבינו במדיין. לא כתוב בפירוש, ודאי לא בפסוקים. כתוב שהוא חוזר בגיל 80. אם הוא יוצא בגיל צעיר ממצרים, בגיל צעיר פחות, בגיל צעיר יותר, סביר מאוד להניח שעשרות עשרות עשרות שנים משה רבינו במצרים. משה רבינו במדיין, בן 80, ואהרון בן 83 שנה, הוא הולך ועומד לפני פרעה חזרה במצרים. למה הוא בורח? אז הפשטות של התשובה היא, מפני שבפעם הראשונה הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי וטמן אותו בחול, ובפעם השנייה הוא ראה איש עברי מכה איש עברי, והפעם הוא העיר לו, רשע למה תכה רעך? האיש העברי אמר לו, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ומשה הבין, ויראה משה ויאמר, אכן נודע הדבר. ואז הוא הבין שהוא מבוקש, wanted. אז הוא ברח. ומתי הוא חוזר? הוא חוזר כאשר המציאות במצרים מאפשרת, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. בפשוטו של פסוק, כך רש"י מסביר. יומר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו על אורגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, ויראה משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אומר רש"י, כמשמעו, אכן נודע הדבר שהרגתי את המצרי, ואני אסתבך. ומדרשו דברים ידועים, אבל צריך עכשיו לחשוב בהם היטב. כנראה שאם רש"י מביא מדרשו כפי כללי רש"י, חסר משהו אם נסביר רק כמשמעו, אחרת הוא לא יביא מדרשו. ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אף פעם לא הבנתי. מה החטא הגדול ביותר כל כך של עם ישראל שבגללו אנחנו נרדים יותר מכל האומות בעבודת פרך? אבל רואה אני, תקשיבו למילים, אבל רואה אני שהם ראויים לכך. למה הם ראויים לכך? כי איש עברי מכה איש עברי. ואם איש עברי יכול להכות איש עברי, וכשמאירים לו אין לו בכלל מה לשמוע בזה, אכן נודע הדבר מפני מה הם נרדים בעבודת פרך יותר מכל האומות. זה לא יאמן. לפי מדרשו של רש"י, מה שבעצם גורם למשה רבינו לעזוב את מצרים וללכת למדיין, זה שאין עם מי לעבוד. אין עם מי לדבר. לא אכן הודע הדבר לפרעו. אכן הודע הדבר מה המצב החברתי שנמצא פה. אולי אם המצב החברתי היה אחרת, אפשר היה לחסוך איזה 60 שנה של שיעבוד, אם משה רבינו לא היה צריך ללכת למדיין. לא חושבים על זה כשקוראים את רש"י. משה רבינו חוזר, וכבר אמרנו, מבחן המנהיגות של משה רבינו הוא בכוח להתחבר לאהרון הכהן, ושל אהרון הכהן זה בכוח להתחבר למשה. במילים של ילדים, הם מצווים להיות חברים טובים. מילים עמוקות יותר, ויפגשהו בהר האלוקים, חז"ל אומרים, אמת ושלום נפגשו. צדק ואמת נפגשו. חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום נשקו. וישק לו. איש החסד ואיש האמת. כמה הם הפוכים אחד מהשני. חסד ואמת לא יכולים להיפגש. זה תרתי דסתרי. צדק זה דבר מוחלט. זה ייקוב הדין את ההר. ושלום זה אהרון שהיה מייסים פשרה בין איש לאשתו ובין אדם לחברו ומקרבן. ויפגשהו בהר האלוקים וישק לו, כך נפתחת ההנהגה של משה רבינו. ועד כמה אהרון ומשה יהיו יחד? אני חושב שיש איזה עוד פסוק מקביל בכלל. אחרי שמסכמים את הילדים שנולדים ומגיעים לבני לוי ומגיעים ללידות אצל אמרם ומתארים את משה ואהרון, סיכום הפסוקים בפרק ו' בפרשה הבאה, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. פילי פלאות. הם זה הוא, והוא זה הם. אמר השם להם להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, לא למשה. וכנראה כדי להוציא את בני ישראל מארץ מצרים צריכה קודם כל לבוא בעולם הדוגמה האישית של ההנהגה שתקנה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, את החצי השני של ספר בראשית, את יוסף ואחיו. האחים שנפגשים, הגדול שנותן את המקום של ההנהגה לקטן, השניים שנעשים לאחד ממש, הוא אהרון ומשה, הם המדברים, הוא משה ואהרון. ואז אפשר להתחיל להציל את העם. כנראה זה לא רק איזה זורט ברשי, אכן נודע הדבר, ועכשיו בלי קשר הולך משה רבינו למדיין, ויש כאן איזה סיפור עלילה כזה. אבל כל סיפור העלילה הוא תפאורה כדי להגיע בסוף לרעיון שמשה רבנו נמצא במדיין וחוזר למצרים. על פי דברי רשי במדרשו, וזה מה שרשי רוצה להגיד לנו. כל הסיפור כולו הוא הראייה של החטא שלנו, עכשיו לא עוסקים בפרעה, אכן נודע הדבר מפני מה ראויים הם לכך. למה ראויים לשיעבוד הנורא הזה? אני רוצה להגיד לכם מה הוביל אותי עכשיו לדבר על זה. תתחילה חשבתי לפתוח בעניינים של תחילת אבות מכמה סיבות וללכת לפי סדר במשהו שם. והסיפור שהוביל אותי לזה אולי גם הוביל אותי חזרה לתוכנית הזאת. צלצל אליי לפני כמה שעות. יהודי יקר מאוד. בן תורה חשוב. ראש מדרשה מסוימת. מוכן להגיד, חלק מהדברים אני אגיד, חלק לא, כדי שלא יהיה מה שלא צריך להיאמר. ראש המדרשה באופרה. הוא מתקשר אליי, אני התקשרתי אליו, זאת אלה. כיוון ששמעתי את העניין וראיתי ש... והסיפור הוא כדלקמן. הם מעבירים עכשיו סמינריון לתלמידי כיתות י' ב' מאחת הישיבות התיכוניות בארץ. יומיים של סמינריון. נושא הסמינריון לא חשוב, הוא קשור... אולי לסיפור, נושא הסמינריון, איכשהו קשור לנושא של יחס התורה למערכות שלטוניות במדינת ישראל, ותוך כדי הסמינריון מוזמנים כל מיני יהודים שמדברים. אני שהערב צריך היה להיות שם שאלות ותשובות עם הרב אבינר בעקבות הסמינריון, הבוקר היה, כל מיני יהודים מדברים. היום בשעות הצהריים, האכסניה שבה התאכסנו הייתה אחת מישיבותינו החשובות. ובתור אכסניה, תחסנו שם באיזשהו מקום בתוך הישיבה, בבניין הגדול, בתוך אחד המקומות, לא, לא בבית המדרש, לא, אכסניה שהתחסנו. נו, כדרכם של חבר'ה, שהוא שם שמיניסטים וזה, אז נכנסו, כשהיה קצת רעש. וישבו שם כמה אבריחים, ושמעו את הרעש, אז יצאו להשתיק או לדבר. וכבר התחיל השיעור, התחילה ההרצאה שהייתה שם תוך כדי אותו סמינריון. ההרצאה ניתנה, הישיבה היא אחת מישיבותינו. לקו, השקפתי, ברור, מצוין. מסתבר שגם לי יש הרבה ישיבות. אחת מהישיבות, אני לא מתכוון לאף ישיבה מסוימת שמישהו חושב. באמת ובתמיד. והמרצה שדיבר שם, הוא לא בדיוק כמו אותו דרך לא עליכם בעבודת השם. אפילו מוכן להגיד את השם שלו. שמו הוא ידידי הרב מרדכי נויגר שלו. שם ירחם. והוא נתן את היד רושם. להגיד שדעותיי ודעותיו זה בדיוק אותו כוס קפה. עכשיו זה תה. זה לא... על דברים יפים, לא משנה. השיעור היה תוך כדי. ואז מתחיל התלהטות. ויושבים עשרות עשרות חבר'ה, והשיעור בטבעו. עכשיו זה לא חשוב השאלה אם אתה כן היית מזמין, לא היית מזמין, לא משנה. ובחוץ מתחילה התלהטות. איך יכול להיות שאפשר להעיז להכניס יהודי כזה לתוך הקודש? פנימה. עד שאחד מהאברכים זועק שם, מתבייש להגיד את זה, צלם בהיכל! והרעש נמשך, אהבת ישראל זה התחום שאנחנו מתמחים בו מאוד בזמן האחרון. הרעש נמשך, והבקשה מפורשת. יקום, ילך מפה, וכולם איתו. הכל נפסק, והסמינריון עבר ממקום אחד למקום אחר לגמרי. עלו על אוטובוס. נסעו. אלא שאחד מאותם שמיניסטים שאל אותי אחר כך, בטלפון, אם זה מה שתמיד דיברו על אהבת ישראל, הוא רצה להבין, על זה ממש הכוונה או שזה דומה? הוא לא שאל את זה בציניות, הוא שאל את זה בהרבה בכי, הוא לא היה מרוסק לגמרי. אני חושב שגם הוא. אני רוצה להגיד לכם שהבהלה שלי מהסגנון הזה היא כבר לא חדשה. הגיע הזמן לדבר על הדברים האלה פעם אחת בצורה ברורה. כמה זמן לוקח להגיע להגדרה טובה בספק ספיקה. כמה שניות צריך בין תורה כדי להגיע להגדרה מה זה צלם בהיכל? זהו, 10 שניות מספיק בשביל לא תרצח? כלומר, בשביל כן תרצח? מספיק. אנחנו מודעים למה שקורה לנו? אני אומר דברים קשים. פעם היינו נוהגים להסתכל מרחוק, נוהגים היינו הציבור הציוני דתי, so called, לגווניו, ולומר שפצ'קווילים זה לא השיטה שלנו. יודעים מה זה פצ'קווילים? פצ'קווילים. אמרתי לכם פעם, פצ'קווילים זה המודעות האלה, שאנשי ירושלים היו אומרים שעל הדבק שבו מדבקים את הפצ'קווילים עומדים הקירות של ירושלים עיר הקודש. שהרי לא ייתכן שהקירות עומדים סתם בכוח פיזי, אלא מסתום הם עומדים בכוח הרוחני. הדבק של הפצ'קווילים, ונוהגים היינו להסתכל על הפצ'קווילים מרחוק. אני רוצה להגיד לכם, הציבור הזה היום הוא בית הספר הכי גדול לפצ'קווילים בארץ. בית ספר לפצ'קווילים. לא מזמן בפצ'קוויל אחד נכתב מאחת הישיבות, על אחת הישיבות האחרת, שלימוד התורה שם גרוע משל המחבלים. סוף ציטוט. שהרי המחבלים פורסים את הגוף, והמחבלים האלה את הנשמה. בלי להתבלבל. משהו לא טוב בזה? האם אתה לא אומר כך סימן שאתה שטחי ולא ער לצלמים שמסתובבים באחד? זה הרדידות שמאפשרת לך לא לומר כל 2 שניות על מישהו אחר שהוא... עם כל הכבוד והערכה, אתה נפגש עם שמיניסטים. באמת, לפעמים באמת, עם כל הכבוד, עוד לא יודעים בדיוק, לא איך פותחים דף גמרא, אלא מאיזה צד, הצד הפנימי של הקריחה. אבל הם כבר יודעים לקטלג את הכל. מי בקו, מי אפיקוירס, מי שחלטן, מי ישר, מי מנובל, מי חי, מי בכלל עובד, הכל הם יודעים. הם עוד לא יודעים בכלל אם המורה זה חללית או בן אדם. הם כבר יודעים בדיוק איך מקטלגים תורה. בדוק להם, מסודר 100%. איזה מתח. איזה תורה מכוערת, תורה, בושה. מה צריך להרגיש מיניסט היום? מה הוא צריך להרגיש? עם מה הוא אמור לצאת מזה? אתם יודעים מה המסר הראשון, הראשון, הראשון שתורה שבעל פה מעבירה לנו? המסר הראשון שתורה שבעל פה מעבירה לנו זה המסר של אנשי כנסת הגדולה. 120 אנשי כנסת הגדולה, עוד לפני שיש שם לתנה, המסר הראשון שהם מעבירים לנו בתחילת מסכת אבות, המסר הראשון שבא ממשה מסיני, והוא הראשון מאנשי כנסת הגדולה: הבו מתונים בדין. בדרך כלל מסבירים כל הפרשנים, הבו מתונים בדין נאמר לגבי הדיינים, ואז בדין הפשט הוא בדיינים. יש מן הפרשנים הראשונים שאומרים שמדובר עכשיו לא על הדיינים, אלא מדובר גם על הישיבות עצמם, לא על הדיינים. ואגב, אז ההמשך הוא של רצף אחד, והעמידו תלמידים הרבה, זה ודאי לא הולך על הדיינים, נכון? והעמידו תלמידים הרבה הולך על התורה, על בית המדרש. ואז בדין, לפי הפירוש השני, אין פירושו הבו מתונים
בדין שאתם דנים בפסק, אלא בדין במובן של הוו מתונים בדין והלא דינו, בסברה, בדיון, בלימוד, בהיגד הדיני שלך מצד הדין, מצד ההיגיון, בהיגיון הלימודי שלכם, הוו מתונים. אני סבור שכתוב שם משהו עצום. הוו מתונים. אתם יודעים מה זה הוו בעומק? הוו פירושו, הוו, בהווייתם יהו. אדם שיש לו דעה, ומי שאין בו דעה זה נורא והיום. אדם שיש לו דעה, והוא מפתח אותה, זה טבעי וזה טוב וזה רצוי שהוא יהיה בבחינה כזאת של הוו. הוא תופס מקום. הוא לא מוכן לבטל על דבריו, הוא אמת, ובצדק גמור, גמור, גמור. כך צריך. עץ והם בסופה. מלחמה, צריך להילחם על דעה. הוו. אבל שההוו שלכם לא יערוס את המתונים. אוי, זה קשה כל כך. כמה פעמים אנחנו מתייחסים אל המתינות כאל חולשה? דוגרי. הוא מתון. הכוונה היא, הוא אין לו דעה באמת. זה המסר הראשון של תורה שבעלתי. הבו, ודעו לכם שלפעמים ההוויה הזאת, הנוכחות הזאת, הישות הזאת שאתה תופס, יכולה חס וחלילה, אם היא לא תוביל למתונים, להרוס את העולם. בית אחד כבר ודאי חרב על זה. מאז הבית הבא עוד לא מבנה. זאת אומרת שהבעיה הזאת עוד לא נפתרה. יש רגעים לא מעט שאני גם חושב שהיא לא מטופלת. כמה קל לעסוק בבית המדרש ולשכוח את הצד החברתי שבית המדרש צריך לעסוק בו. את הצד הנעים, את הנעימות, פשוט את הנעימות. זה מחלחל כשיטה. דברים הקשים האלה, אני רוצה לומר, אני רוצה ללכת אליהם ממקום לגמרי אחר. ואמרתי בהתחלה, פתחתי בדברי הרמב״ם בהתחלה, כן יערבו לנו או לא יערבו לנו, אנחנו חייבים לחשוב על עצמנו עם זה. השבוע עצמו ישבו איתי כמה בחורים מתוך חבר'ה שהצלחנו לשבת השבוע, ואני רוצה לתת, אני רוצה לתת שלושה דברים. בחורים שיושבים פה איתנו עכשיו, שלושה דברים משלושה בחורים משלושה שיעורים. השיעורים בפריסה, אמירה אחת נאמרה לי בערך במילים הללו. ברוך השם,
כל כך הרבה איך לגדול בתורה. יש רמי, תשתית, מגוון, חפרו אותו. אבל למה נאמר לי בכאב? אני מחפש את השקט החברתי שלי, את הצורך לחבר טוב, חברות אמיתית. למה אני מוצא את זה? כך נאמר לי אצל החברים שלי מהסנית לשעבר, ולא בספסל. אחר שעלה מי בלי קשר בכלל. הרגשה טובה. זה חייב להיות רק גיבושים ומסיבות פורים של שמיניסטים. אני יודע שבזבזתי הרבה זמן לפני כן. בכאב שמעתי. אבל ההרגשה שלי הייתה יותר טובה. אתם מרגישים את מה שאני אומר? צדיק אחר מהחבר'ה שבינינו אמר לי, אין לי הערת פנים. סתם. חיוך, שמחה. הווי מקדים שלום לכל אדם. אחר אמר לי, טוב לי מאוד בבית המדרש. ואני אמרתי לכם, רמב״ם, בלי להתחשב, אני אומר דברים עד הסוף. אבל לא בחדר אוכל. שאלתי אותו, מה קרה בחדר אוכל? ושאף אחד לא יחייך. הוא אמר לי, תבוא אתה כשמחלקים פיצות. שאלתי את עצמי, בן כמה אני? כלומר, יכול להיות שבאמת אנחנו מייצרים מערכת שהתורה והבן אדם לחברו שבהם מנותקים? אני יודע שהדברים קשים. אבל בית אחד חרב על זה. כאן נמצא ההבדל בין צדיקים ישרים של הנציב בהקדמה לבראשית לבין צדיקים עקומים. בין צדיקים ישרים כמו אבותינו שהיו ישרים, שיותר ממה שהיו גדולים וחסידים ועמלי תורה, עוד היו ישרים בהליכות עולמים, באהבה, בהארת פנים, בנעימות, בנחמדות. ולהחליף בשמירה בזמן. ולשאול מה נשמע. בן אדם שבן אדם לחברו קודם לבן אדם למקום, קודם כל, קודם כל, קודם כל בבית המדרש. אלה לא פלקטים שצריך לתלות אותם כשיוצאים לאוטובוס. זאת מחלה ישיבתית, התפיסה הזאת. המהירות שבה אתה יכול להחליט מה צלם בהיכל ומה לא צלם בהיכל. איך אתה פותר אותה מבחינה נפשית? אתה יושב ולומד, שמירת הלשון, סדר שלם. צדיק. שוטה שכמוך. מה עשית עכשיו? גם את החופץ חיים הפכת לתורה מתה. עכשיו מסמנים וי. ראי ואהוביי, ההבו הוא מלאכה נפשית קשה מאוד. ההבו פירושו אנשים שמבררים את נפשם ומבררים את עצמם ומבררים את עולמם. הבו, זה כל כך קשה. זו מלאכה גדולה, זו מלאכה קשה. זאת המלאכה הכי קשה, זו הקשה שבמלאכות שבמקדש, זו הקשה שבמלאכות שלנו. במלאכה הזאת יש כל כך הרבה נפילות רק מפני שהמלאכה הזאת לא נעשית עם ריפוד של מתונים. כל כך הרבה מתח, כל כך הרבה מחקרים השוואתיים עושה מי שנמצא בתוך ההבו. יש לזה המון חיוב, בחינה כזאת של קנאת סופרים, בחינה כזו של בירור עצמי, בחינה כזאת של תיקון עצמי, של מי אני, בירורים אמיתיים, כך צריך לגדול, אי אפשר אחרת. אבל התפקיד שלנו כמערכת, התפקיד שלנו כישיבה, התפקיד שלנו כבני תורה, התפקיד שלנו כחברה של תורה, זה ליצור ריפוד של מתונים בדין, שמתנצחים בדין ומתהווים בדין ומתונים בדין, וזה נעשה ביחד. ומי שלא ידעו להיות מתונים בדין ולהיות בחינת הבו מתונים בדין, לא ידעו להעמיד תלמידים הרבה. הם יישארו בצמצום נפשי כזה, בהתנתקות כזאת. ואני לא מדבר פה על דברים שונים, אני מדבר על דבר אחד. אנחנו מדגישים צורות השקפה, קווי חשיבה, דרכי לימוד. יש לי שאלה שאתם יכולים לחשוב שהיא שאלה של קייטנה, לא אכפת לי. למה אנחנו לא מדגישים דבר ראשון את מה שבדרשות שנדרוש בחוץ נגיד שהוא הדבר הראשון? למה לא מדגישים את הדבר הראשון את הנעימות? את המצוות שבין אדם לחברו שבזכותם כנראה יום הכיפורים ירצה על הכל. כקו. שזה יהיה הקו. הזכרנו יותר מפעם. אל תשכחו למה רבי עקיבא פחד להיכנס לבית המדרש. אל תשכחו את זה. רבי עקיבא לא היה רחוק ולא היה תינוק שנשבע ולא התגלגל בקיבוץ של השומר הצעיר ונסע לתאילנד ולמזרח הרחוק. ולא היה כמו שסיפרו לכם רואה צון טמבל. הבל אבלים. רבי עקיבא היה רואה צון של קל בסבוע. כל כך הרבה חסד הוא ראה שם. זוכרים למה הוא קל בסבוע? כל רעב יצא שבע שם כל כך. הוא גדל בירושלים. הוא גדל בתוך עולם שכולו תורה. והוא שנא את חוסר המידות שלנו. הוא לא היה יכול לסבול את זה. עד שהוא קיבל על עצמו את התפקיד ששלחה אותו אשתו, לרומם את הבן אדם לחברו ואת התורה ביחד. שהוא אמר ואהבת לרעך כמוך אני השם, זה כלל גדול בתורה, הוא לא כתב פלקט. הוא הספיד 24,000 תלמידים על זה שלא מהגו כבוד זה בזה. לא כתוב 24,000 תלמידים. יודעים איך כתוב? 12,000 זוגים תלמידים. יודעים מה ההבדל בין 12,000 זוגים ל-24,000? פשוט. רבי עקיבא היה איש אשכולות. אומרים חז"ל, איש שהכל בו. כול הוא עליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא היה הכל. שני תלמידים של רבי עקיבא שלמדו חברותה, ביררו את רבי עקיבא. רובן אמר שהרבי אמר כך. שמעון אמר שהרבי אמר כך. ורובן אמר ששמעון אפיקורס. כי הוא שמע את הרבי אומר כך. אז שמעון אמר שרובן אפיקורס. 12,000 זוגים תלמידים לא הצליחו להסתדר אחד עם השני, כי הם לא יכלו לחלקל שרבי עקיבא הוא גם רובן וגם שמעון. רבי עקיבא דיבר איתם על פיצות. הוא עמד בבית המדרש ודרש כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שפך דמים. כי הוא הלך וביקר את תלמידו שראשו היה שמות. אבל אף אחד לא היה זמן ללכת לבקר אותו. והוא שמע ממנו איך יתן. רבי עקיבא פחד להיכנס לבית המדרש. רבי עקיבא לימד אותנו מה צריך להיות החידוש של בית המדרש. ואת זה אנחנו צריכים קודם כל, קודם כל, קודם כל ללמוד לתוך עצמנו פנימה. יותר מכל דבר אחר. את החילוקים על השנאת חינם אפשר לעשות הרבה. כותב לי יהודי, בן תורה חשוב. דבר תורה ש... בכוונה רוצה לי דבר אישי, כדי לבטל לכם עד איפה זה מגיע. דבר תורה. נכתב בשמי, דעתי יפה מאוד, טוב מאוד. נכתב ככה לילדים והורים. תוך דבר תורה שנכתב, נכתב בו משהו שעניינו לעורר, שעניינו לעורר לא ליפול לתוך החומר, ללכת תמיד קדימה. דבר התורה הזה למדתי מכמה מגדולי גדולי גדולי רבותי הדור הקודם, שסמכו על הכלי יקר, שסמכו על ראשונים. כתב יהודי, נכתב. דבר התורה עוסק ביעקב אבינו. כותב יהודי מכתב וכתוב בו כך, בן תורה. נזדעזעתי לקרוא את דברי הנבלה. ציטוט. הכלי יקר דברי נבלה. כמה זמן לוקח לומר דברי נבלה? זה באמת יותר קל מללמוד פסוק כמו שצריך. אם יש לך הערה, בוא תשאל, תגיד, בוא תברר. אז בעולמות חיצוניים קוראים לסגנון כזה וכל מיני מילים לא יפות. קרימינלי. מחריד. בית המדרש קוראים לזה ריתחא דאורייתא. זה ניסוך עשן לאנטי דרך ארץ. זה שם קוד סמוי לשנאת חינם. אבל ככה זה. כך, תגמלי. הבו מתונים בדין, הבו כמה שיותר הבו. ותבחנו את זה אם חס, חס, חס וחלילה, הבו הורס טיפ טיפה את המתונים. המתונים הזה הוא בן אדם לחברו הכי פשוט. המתונים הזה הוא כמה אנחנו עמלים על זה, כמה אנחנו מבינים שזה דבר חשוב. אם אני יכול לשבת בסדר וללמוד ולא אכפת לי שישיבה שלמה מחכה בכניסה לחדר אוכל כי אני לא יורד לתורנות, מה המסר הרוחני? זאת התורה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו. איזו תורה זו? מה הצדקות הזו? זה לא קשור בכלל לתורה. תזכרו ותחזרו על זה פעמים בלי סוף, כמו שהרמח"ל אומר שיש דברים שמחמת פשיטותם ורוב פרסומם ככה האלה מהם מצוי והשכחה רבה. מה היה אצל קמצא ובר קמצא? מה שהיה אצל קמצא ובר קמצא זה שישבו חכמים ומשיקולים שאני בטוח שהיו שיקולים תורניים החליטו שלא כל כך נורא ששני אנשים רבים עד כדי זריקה של אחד מהשני. לא נורא כל כך, מה אתה עושה מזה רעש? מדייקי חכמים ולא מיחו, מכלל דניחא להו. על זה חרבה ירושלים, ולא על זה שאמרו סברה לא טובה בריטב"א. ורק על זה חרבה ירושלים, על זה שאמרו סברה טובה בריטב"א וביזו את הסברה וביזו את משה רבינו ואת הקדוש ברוך הוא ביחד, כי לא חיברו את זה בכלל לחיים, כי המסקנה הייתה אחת, מסקנה שאנחנו חיים לפיה גם כן. עוד לא השתחררנו מקמצא ובר קמצא, עוד לא השתחררנו מקמצא ובר קמצא, לא השתחררנו. כי מה הייתה המסקנה אצל קמצא ובר קמצא? מה הגיעו האנשים שם? מה הם סברו? אם היו יושבים שם החכמים ולא רואים את המערך ואת בר קמצא מתווכחים, רבים, אלא היו רואים אותם בועלים נידה ואוכלים חזיר ביום כיפור שחל בשבת, הם גם לא היו מתערבים, או שהם היו צועקים חילול השם? לא תחשבו היו צועקים חילול השם, הרי אפילו אם היו נותנים שם דרשה לא כמו שהם רגילים, הם היו צועקים שזה צלם בעיכה. אבל מה בשך הכל עשו שם? שני חבר'ה רבו. אז מה? זאת הדרך החינוכית שלנו. תחשבו כמה אנחנו נופלים בזה. אמרתי לכם פעם, אני לא זוכר פעם אחת, לא כתלמיד, לא כמחנך, לא כראש ישיבה, אני לא זוכר פעם אחת, שעל מריבה בין אדם לחברו שלא מצא חן בעיניי מאוד מאוד מאוד, הוחלט שצריך להשעות תלמיד. אבל אם תלמיד היה אוכל עוף עם חלב לעיני כל ישראל, ודאי שהיינו משאים אותו. נכון? ברור? מוקצה בשבת? דרבונון. אתם יודעים מה המסר החינוכי שאנחנו מעבירים לעצמנו ולתלמידינו? ואהבת לרעך כמוך זה פלקטים. זה יפה שתולים. שבת זה באמת. אתם מבינים למה רבי עקיבא אם בפחות מגיל 40 שמסתובבים ליד בתי המדרש לא רוצים להיכנס? לא כי הם בתאילנד. כי הם מעדיפים להיות רועי צון. להישאר עם אותם מידות מתוקנות. נורא, אבל צריך להגיד את זה בכל רב. ראי ואהוביי, אנחנו צריכים לקחת את הסוגיה הזאת כפיקוח נפש. אם על קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים, והיא עוד לא נגמרה להיבנות, והיא עוד לא נבנתה, סימן שעל קמצא ובר קמצא עדיין היא חריבה. זאת עבודה קשה, כולנו צריכים לחשוב איך עושים אותה. אבל היעד צריך להיות מוגדר. היעד הוא שהמקום שהכי מחוייך בו, שהכי נעים בו, שהכי בן אדם לחברו בו, שהכי זהירים בו, שהכי לא ציניים בו, שהכי לא מסתכלים עליך מלמעלה למטה, שהכי לא מקבלים תחושה של מה אתה שווה אם אתה יודע כך או יודע אחרת. המקום שזה צריך להיות זה בבית המדרש, אחרת זה לא בית מדרש. אחרת זה מבחני רף למעבר לקורס הבא. אני אומר את הדברים קשה מפני שאני מאמין באמת ובאמונה שצריך לומר אותם קשה כדי לראות כמה אפשר וכמה אנחנו יכולים וכמה אנחנו קרובים וכמה אנחנו צריכים להיות מתוך המודעות לזה קרובים לתקן אותם. כולנו. עוד לא בכלל ישראל. כאן ברב ישראל. כמה זהירות. כמה פחד. כמה קל להלבין אדם. בלי להגיד לו כלום. להלבין זה רק להוציא ממנו את האודם. ושיופיע בו רק הלובים. כמה זה קל. זאת שפיכות דמים. כמה קל לתת לאדם תחושה. של נמיכות. ועכשיו תחשבו מידה טובה מרובה ממידת פורנות. כמה קל להחזיר את האודם לפנים. כמה קל אם רק ניתן על זה את הדעת יותר ויותר ויותר. אם רק נבין שזה התפקיד שלנו. אם רק נבין שזאת עבודת השם. לא פחות אם לא יותר לייחד ייחודים עליונים בתיקונים של חצות. יותר. לא פחות. יותר. זאת מטלה שלנו. מטלה שהיא בכלל לא רחוקה. זאת מטלה שהמיוחד שבה, שאני חושב שאין אחד מאיתנו שיושב פה ולא מרגיש עם עצמו איפה הדברים האלה קיימים, איפה הם משמעותיים. כמה הדברים האלה הם בדמינו. זאת הייתה היראה של משה. היראה משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אבל כמו בפרשה, כך גם כאן. אני מבקש לסיים במה שהפרשה מסיים. יש לזה תיקון. התיקון הוא לא קשה. התיקון הוא... הוא אהרון ומשה, הם המדברים, הוא משה ואהרון. את התיקון הזה, בוא נוציא מסיסמאות, בוא נשב כולנו עם עצמנו ועם כולנו ביחד, לחוד וביחד. זה יתוקן. והאכן נודע הדבר יתוקן. הסיבה שבגללה עדיין אי אפשר להגיע לבניין הגדול, לבניין השלם, לבניין שבו רוצים לגלות לעולם כולו שהשם אחד ושמו אחד, יש רצון ונדבה ואהבה, גם הסיבה הזאת הוסר. והבניין השלם הזה שאנחנו כל כך קרובים אליו, ולכן אנחנו חייבים בדברים האלה יותר מכל אחד אחר. אמרתי פעם, לא יודע איפה בדיוק היה הכינוס שבו היה סיפור קמצא ובר קמצא, אבל אני משער לעצמי שבין בתי המדרש שהיו בירושלים, מן הסתם אנחנו אולי הכי קרובים למקום שבו זה התרחש. תמיד אנחנו מזכירים שאנחנו קרובים לבית המקדש. טוב מאוד, בעזרת השם שיבנה במהרה. כדאי לזכור, אנחנו גם כל כך קרובים למקומות ששם התרחשו הדברים שבגללם הוא חרב. נתקן אותם, נהיה קרובים הרבה יותר בעזרת השם לבית הזה שיבנה במהרה בימינו.